להתחיל? אנחנו רוצים לקשקש על משהו בשביל שהוא יהיה קטע פתיחה?
אפשר, אני חושב.
כדאי,
רצוי. בוא נהיה מצחיקים באופן אותנטי.
כן, בוא נהיה מצחיקים באופן אותנטי.
עכשיו הזמן להיות ספונטניים.
כן, בהחלט.
כן, רשום לי בלוח שנה.
הבאים לגיימפוד, הפודקאסט לוגו משחקים גיימפד, פרק 374, אני עידן זרמן ואיתי
עופר שוורץ,
שחר גרין.
שלום.
שלום.
היי.
רציתי להגיד איזה יופי פרק רגיל, הרבה זמן לנו פרק רגיל, אבל זה גם לא הולך להיות פרק רגיל ב-100%, כי לא הקלטנו הרבה זמן פרק, ועד The Game Awards, שלא ראיתי אבל שמעתי שהכריזו שם על דברים.
כן, אבל זה רגיל, זה קורה כל הזמן.
קצת, כן. זה חצי פרק מיוחד.
כן, אז נדבר על זה, ואז נדבר על משחקים, כי גם יצברו הרבה משחקים ששיחקנו בהם בינתיים.
כן, לא היה לנו, אם לא מחשיבים את הפרק ספיישל של Hades 2, לא הקלטנו כבר חודש וחצי בערך.
כן, ובמהלך הזמן הזה הרבה מאיתנו היינו בחופש, ברמה כלשהי של חופש, אז כאילו שיחקנו יותר דברים ולא פחות דברים.
כן.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני שיחקתי רק סקטורי.
אוקיי, סבבה. אבל לפני המשחקים, בוא נדבר על The Game Awards.
אהבה. כן.
יאללה.
אז The Game Awards. מיס פיגי, לא, אז כן, היה The Game Awards, אני ראיתי את כל הטקס, וכשאני אומר ראיתי את כל הטקס, מה שאני מתכוון זה, ראיתי את זה לאורך כמה ימים אחרי שזה באמת קרה, לא בלייב, ו... דילגתי, ראיתי את זה בית הכל בכפול 1.25, והרצתי קדימה בהרבה טריילרים, או דילגתי על קטעים לא מעניינים, אז ראיתי את במחאות כל הטקס, אבל כן ראיתי את זה ככה מההתחלה עד הסוף, כולל הפרי-שו וכל זה. באופן לא מפתיע, היו הרבה הכרזות, הרבה טריילרים, הרבה דברים מוזרים שקרו גם בטריילרים וגם על הבמה, כולל כאמור מיס פיגי, ג'פרי רייט עלה על הבמה באיזשהו שלב ונראה כאילו הוא מאוד לא ברור לו מה הוא עושה שם, אם מתעלמים מהמילים שהוא אמר, כי הוא... הוא לא נראה מאוד מתלהב, אבל כן, זה ה-day par for the course ל-Game Awards. היו גם כמובן פרסים, אנחנו יכולים לתת לכם רשימה של כל הזוכים, אבל אפשר פשוט לסכם את זה בקצרה ולהגיד, Clair Obscur Expedition 33.
כן,
כן.
אני חושב שהם זכו באיזה 11 פרסים או משהו מטורף כזה, כולל Game of the Year וה-Best Indie ו-Best Debut, שזה שלוש קטגוריות שלדעתי צריך להיות אסור לאותו משחק להיות בשתיים מהן, בטח שלא בשלושתן, כי אחרת מה הפואנטה?
כן, קצת. אבל השיטה היא מאוד דמוקרטית כזאת, אם הקהל העיתונאים והמשפיענים וכל מי שמצביע, מצביע למשחק הזה, לקטגוריה הזאת מספיק, אז המשחק הזה יהיה בקטגוריה, אין מגבלות וכאלה. בגלל זה גם יש משחקים שהם לא אינדי, באינדי למשל.
כן, אז נגיד שנה שעברה היה את הבלגן עם דייב דה דייבר, שכולם אמרו, מה זה אינדי? ובוא נגיד, לפחות דייב דה דייבר לא היה ב... שתי קטגוריות כמעט זהות.
כן.
אז זה כאילו, אגב, עכשיו אני רואה, היה 13 מועמדויות ו9 זכיות לטענת ויקיפדיה, אז אני זכרתי שהיו לו פחות מועמדויות, אבל כן, זכה ב9 מתוך 13. כאילו, בעיקר אני חושב הכי צרם לי האינדי, כי לפי ההגדרה של The Game Awards, מי יכול להיות מועמד לפרס האינדי, אז זה מה שנקרא, זה טכניקלי קורקט.
כן,
כן.
אבל כאילו, בחיית. זה לא... אני הגדרתי את זה כשדיברנו בינינו במסגרת אחרת, בוואטסאפ, שזה כאילו, בשנה כל כך טובה למשחקים, זה שמשחק אחד יזכה בכמעט כל הפרסים, זה קצת צורם, אבל אפשר לטעון, ובצדק, שמגיע לו, אבל...
אז זהו, מגיע להם לזכות בפרסים. זה שמגיע להם לזכות בכל כך הרבה פרסים, ולכאילו, כל שאר המשחקים המדהימים שיצאו השנה לא מגיע?
זהו.
לא.
יכול לזרוק עצם לקוג'ימה בבימוי.
אם הוא היה עושה עבודה טובה, יכול להיות שהוא עושה. לא, אבל אני מסכים עם זה בגדול, גם דיברנו על זה מאחורי הקלעים, אבל אני מסכים עם זה בגדול, אבל בסוף, אם יש משחק שמגיע לו לזכות בכל הפרסים האלה, למרות שגם לאחרים מגיע, אז זה כנראה Clair Obscur, כי הוא באמת הצטיין בכל הדברים שבהם הוא זכה. הוא לא זכה ב... לא יודע, המוזיקה הכי טובה בגלל שהוא, לא יודע, woke ו-DEI. הוא זכה בזה בגלל שבאמת המוזיקה שלו יוצאת מגדר הרגיל. אני חושב שהוא זכה בזה לפחות. זו רק דוגמה.
התלונה שלי היא לא שלא מגיע ל-Clair Obscur פרסים. התלונה שלי היא שהטקס, כל הקטגוריזציה של הפרסים, בנויה בצורה לא נכונה אם משהו כזה יכול לקרות.
אנחנו בעצם מתלונים על טקסי פרסים, בעצם.
בגדול. אפשר לשפר אותה, אני מסכים.
אני רק רוצה להגיד, אני פשוט בודק, כי אני נכנס יותר עמוק לתוך הרשימה, הסיבה שהוא זכה בתשע מתוך 13, זה כי על best performance הוא היה מועמד 3 פעמים, ורק ג'ניפר אינגליש זכתה על התפקיד של קמאל, בן סטאר וצ'רלי קוקס לא זכו. בתכלס, אם מצמצמים את best performance לפרס אחד, הוא זכה ב9 מתוך 10, כשהפרס היחיד שהוא לא זכה בו זה best audio design.
אוקיי.
וגם players voice, סליחה, אז עוד פרס שהוא היה מועמד אליו ולא זכה בו. מה זה players voice? אין לי מושג. אבל גם בזה הוא לא זכה.
סתם הצבעת פופולריות בגדול.
אוקיי. פייר.
כן, עוד יותר הצבעת פופולריות משאר הפרסים.
כן.
כן, זה לא הצבעה של אנשי מקצוע, זה הצבעה של הקהל הרחב.
כן, מה שאני מנסה להגיד זה, כי תסתכלו נגיד על משהו כמו האוסקר, יש קטגוריות שהן בבירור מנותקות אחת מהשנייה, יש כאילו, סבבה, יש את הסרט הכי טוב והבימוי הכי טוב, סבבה. אבל יש שחקן ראשי ושחקן משנה, שחקנית ראשית, שחקנית משנה, אודיו מיקס, סאונד מיקס ופסקול ואיפור וכאילו מייקאפ ושיער ותלבושות ואפקטים, וזה הכל דברים שהם כאילו אספקטים שונים של הסרטים. ואם אתם מסתכלים על הגיימ אוורדס, אז יש משחק הכי טוב, משחק אינדי הכי טוב, משחק RPG הכי טוב, משחק אקשן, כאילו לחלוטין יכול להיות שמשחק אחד יהיה עם משחק כלשהו, משחק השנה, והוא גם משחק RPG, אז איך הוא לא יהיה המשחק ה-RPG הכי טוב השנה?
נכון.
נכון, אבל אם אתה צריך לקבל את לפי שחקני או משהו כזה, אז אתה שוב מגביל את עצמך רק לסט מסוים של משחקים. אגב, אני אגיד, ושאתה אומר שבאוסקר יש את ההפרדה בין הקטגוריות, אז מה שזה הכי החזיר אותי אליו בגיימ אוורדס מהבחינה הזאת, זה השנה שבה Return of the King היה מועמד לאוסקר, ואז זכה בכל הפרסים.
13 פרסים, כן.
גם במה שלא הגיע לו, תכלס, כי הם הרגישו רע על זה שאף סרט בטרילוגיה לא זכה בפרסים אחרים. נניח, מרגיש שזה ייצור ויכוחים על טקס פרסים מ-2004, אבל נניח הוא זכה בפרס על עריכה, כשכל מי שראה את Return of the King כזה חשב, באמת? כן? כל הדברים הטובים להגיד על הסרט הזה, עריכה? אבל כן, אבל היה מצב כזה שבאוסקר החליטו שאוקיי, הם מפרגנים לסרט הזה על כל הטרילוגיה, אז הוא זוכה בהכל.
זהו, אני חושב שיש מקום לשיפור, וההשוואה לאוסקר היא במקום, כאילו אם היו משפרים את זה לכיוון של best animation, כמו שיש best audio design ו-best music, אז אפשר best animation, אפשר...
כן, וצ'רלי קוקס שהיה ב-Expedition in 33 אמר בעצמו, לא מגיע לי המועמדות הזאת, תנו את זה לשחקן שעשה את המוקאפ.
נכון, אפשר גם לתת למשחק best מוקאפ בגדול, ואז אפשר להפריד בין אנימציה שהיא לא מוקאפ במשחקי פיקסל למשל, פיקסל ארט, או משחקים מצוירים כמו הולו נייט, ומשחקים שהם יותר מציאותיים, שכן עשו להם מוקאפ. ואז יש מקום באמת לעוד סוגים שונים של אנימציות בעצם, של דמויות. יש מקום לשפר את זה, אני מסכים. אני לא חושב שזה, שקלר אובסקיור זכה בכל כך הרבה דברים, זה בהכרח סימן של, של, של הבעיה. אני חושב שזה בעיקר סימן של המצוינות שלו. אני חושב אבל שיש מקום לשפר, לשנות את זה גם לבסט פרפורמנס, ככה שלא רק השחקן שמדובב את הכל, בעצם מקבל קרדיט אלא כל האנשים שעבדו על זה. גם ה... מוקאפ אקטור וגם האנימטורים וכן הלאה. יש מקום לעוד דברים. אפשר גם לתת פרס על יעילות טכנית. משחק שרץ ממש ממש טוב, למרות שהוא נראה ממש ממש מצוין.
למשל.
ואז הליד של הצוות הטכני יקבל את הפרס. אני חושב שזה ייתן גם במה לעוד אנשים ועוד אנשי מקצוע שונים שהם לרוב מאחורי הקלעים בתעשייה. כן, יש מקום לשפר.
אני בעיקר מאוכזב מזה שספציפית מהקטגוריות של ה-Best Indie ו-Best Debut Indie, שקלר אובסקור לקח את שניהם ולא השאיר מקום לנשימה לדברים כמו Hades 2, Blueprints, Silksong, Dispatch.
כן, Blueprints היה צורם, שלא קיבל כלום. ואני אומר את זה בתור מי שלא כזה אף על המשחק, אבל בכל זאת.
אבל אוקיי. סבבה, בואו נעבור הלאה. בקיצור, הזוכים הם Expedition 33, אבל חוץ מזה, כמו תמיד, היו גם הרבה 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 טריילרים, בעיקר טריילרים למעשה. כמה מעניינים ספציפית שאני רוצה להזכיר, Star Wars Fate of the Old Republic, שהוא המשך רוחני לקוטור הישן והטוב, עם חלק מהיוצרים של קוטור המקורי, שלבים מאוד מוקדמים של פיתוח, בטח לא יצא בשנים הקרובות, אבל
כן, זה היה בגלל גדול טריילר גיוס עובדים.
כן, כמו שהכריזו על The Elder Scrolls 6 לפני, מה זה, 10 שנים?
משהו כזה.
היה את Divinity של לריאן, המשחק הבא שלהם, שהם אמרו שהם חוזרים ל-IP של Divinity, כי הם מעדיפים לעבוד במערכת שהם יצרו, שהיא יותר מתאימה ל... משחקי וידאו מאשר D&D.
אני מאוד מסכים.
לא רצו לעשות יותר D&D, אבל כן, הם עובדים על משחק חדש, והוא יהיה בעולם של Divinity, ואני בטוח שהוא יהיה מצוין. Control Resonant, המשחק הבא של Remedy, שהוא לא בדיוק זהה לקונטרול, הוא הרבה יותר כזה hack and slash, וגם נראה קצת יותר מוזר ויזואלית, עד כמה שאפשר להיות יותר מוזר ויזואלית מקונטרול, מלא כזה דברים קליידוסקופיים, ואני מאוד ממליץ לראות את הטריילר פשוט בשביל הוויזואל שלו.
ואתה תמה גם בקונטרול הראשון.
כן, כן, אבל זה יותר.
זה יותר, כן, נראה שהם לוקחים את זה יותר
נכון. הרבה יותר בולט. שני משחקים, טוב, לא שני משחקים חדשים של טום ריידר, אבל משחק אחד חדש ואחד ישן, טום ריידר Legacy of Atlantis, זה חידוש חדש, כבר היה חידוש אחד לטום ריידר המקורי, מ-95-6, משהו כזה, אז היה את טום ריידר Anniversary, אני חושב שקראו לו, שיצא 10 שנים אחרי, אבל עכשיו עושים ריבוט, או לא ריבוט, רימייק, שיקרא Legacy of Atlantis, ובנוסף הם עובדים על משחק חדש לחלוטין, Tomb Raider Catalyst, עם שוב גרסה חדשה של לארה קרופט, לפחות מבחינה ויזואלית, וזה גם מגיע מתישהו בשנים הקרובות. דבר אחרון שאני אזכיר, שפחות מעניין אותי, אבל יותר עניין אנשים אחרים בפורום הזה, זה Gang of Dragon, מהיוצר של סדרת יאקוזה, שבאופן מפתיע משחק מאוד דומה ליאקוזה.
כן, הוא יאקוזה שונה מספיק מבחינה חוקית.
בדיוק. Legally distinct יאקוזה.
כן.
זהו, אלה ממה שאני זוכר, הדברים הגדולים והמעניינים. יש עוד איזה עשרות הכרזות. את גנג
דרגון לא אמרת, היא מככב בו מדונג סוק, שהוא שחקן סלש פעלולן קרבות ותיק ומאוד מאוד מצליח, אז זה יהיה מגניב.
כן, נשים לינק לרשימה המלאה של ההכרזות בשואו נוטס.
אני כתבתי כשעברתי על הרשימה שמשהו שתפס את העין זה סטאר וורס גלקטיק רייסרס, שהוא כידוע אחד המשחקים הכי טובים של סטאר וורס שאין בו לייטסייברים, היה סטאר וורס אפיזוד 1 רייסר, אבל מאוד עברנו כבר את שלב הפוד רייסינג כנראה בבחינת המותג של סטאר וורס, אבל הם עדיין רוצים לשמר את הכיפיות של הפוד
זה
רייסינג.
זה לגמרי נראה כמו משחק שהיה יוצא לפני כאילו 20 שנה.
כן.
קטע טוב.
כן. אז עכשיו אין פודים, אבל זה סטאר וורס פוד רייסר כלשהו. פשוט עם כלי רכב שאינם פודים, שטסים מאוד מאוד מהר דרך מסלולים מהעולם של סטאר וורס. ואני בעד זה.
אני גם בעד.
יש המון סיכונות טובים מאפיזוד 1 רייסר.
אני אזכיר גם את Order of the Sinking Stars, שזה המשחק החדש של ג'ון בלו, היוצר של ברייד ו-The Witness, שאמור לצאת ב-2026.
אוקיי.
שחר?
לא, נראה לי שזכרת את כל מה שהיה גם מעניין בעיניי.
אחלה. זהו, יש טריילרים חדשים גם לכל מיני דברים שכבר ראינו, לסארוס והמשחק של ג'יימס בונד, והרחבה לדיאבלו 4, אבל בגדול, אז זה היה The Game Awards.
לפני שנמשיך הלאה, כן. אני רוצה להגיד שראיתי לאחרונה סרטון יוטיוב של מינמקס, שהם מאוד מוצאים בגדול, ואני ממליץ עליהם, אבל הם עשו סרטון יוטיוב שהם צופים ב-TGA, שהוא לא היה The Game Awards אז, אבל הוא היה בעצם הפרדססור של The Game Awards היום, וקיל גם
בספייק
היה מעורב
TV.
בו. בספייק TV, נכון. קילי היה המפיק שלו, לפי דעתי, מ-2003.
וואו.
בעיקרון, שני שיעורים חשובים למדתי מזה. אחד, החדות שבה התעשייה הייתה לא ידידותית לנשים אז, היא ניכרת. היא ניכרת מאוד, זה מחלי. כמה שהכל שם מיני באופן קרינג'י ומאפן.
אך, לפני כל הדי, האי הזה והפמיניטו והפמיניזם. כן.
לפני כל זה, שפמלה אנדרסון יכלה לעלות לבמה ולהגיד משהו על הציצים שלה בחופשיות וברצון עצמי.
כן.
לגמרי. והדבר השני זה שוואו, כמה התקדמנו מאז, וכמה הטקס שקילי מפיק היום משמעותית מוצלח יותר. אז עם כל התלונות שתמיד יש, כל שנה יש תלונות ורוצים שישפרו זה ושיהיה פחות פרסומות וכן הלאה, שם היה יותר פרסומות. היו שם פרסומות כאילו לוויאגרה, היו שם פרסומות לדברים לא קשורים לחלוטין, לא למשחקים לא נחשבים, היו שם פרסומות לדברים נלוזים, והדרך שהתעשייה עשתה, והדרך שהטקס שהוא הטקס הראשי של התעשייה היום, נראה לעומת מה שהיה אז לפני 20 שנה, הבדל עצום. אז אני חושב שאפשר להיות מוקירי תודה ולשמוח שהגענו עד הלום.
אני חייב לציין, בעקבות מה שאתה אמרת, אני נכנסתי, חיפשתי ספייק וידאו גיימא וורדס, ספייק טיווי 2003 ביוטיוב, ולחצתי על נקודה אקראית לגמרי באמצע הסרטון, והיא הייתה...
כן, פמלה אנדרסון.
היא הייתה דייוויד ספייד מדבר על מועדוני חשפנות בלס וגאס.
כן.
נאכל אותי נקודה אקראית.
כן, כן. וכל פעם שהיה פרס למישהו, אז כל המפתחים היו בשולחנות, כל צוות פיתוח היה בשולחן משלו, ואז הגיעו בחורות בביקיני לחלק להם את הפרס, והיה שם איזה שולחן אחד, אני חושב, אולי שניים עם בנות שפיתחו את המשחק, והן לא נראה שהיה להם... נחמד להיות.
מעניין.
במיוחד.
מעניין למה.
אז אני ממליץ מאוד על הפרק הזה של מינמקס, כי לראות את הטקס באופן נקי, בלי ההקשר המודרני של האנשים מודרניים, זה נראה לי קצת יותר מדי הרדקור, אז אני מאוד ממליץ על זה, ואולי נשים גם את זה בשואו נוטס.
אוקיי.
סבבה. אז זהו לגבי The Game Awards.
ממש ממש בקטנה, אני רק רוצה להגיד שבעקבות מה שאמרת, אני הלכתי לברר מה אני יודע, כאילו מה יודעים על Order of the Silken Star, כי זה קצת, זה עבר לי מתחת לרדאר, ולמות הבאות שיש לי עם ג'ונתן בלו, אני בכל זאת מחבב את המשחקים שלו, ואוקיי, ראיתי אותו בסטים, ראיתי איך הוא נראה וזה, ובאתי להוסיף אותו לווישליסט, ואז סטים אמר שהמשחק הזה רלוונטי עבורי, כי הוא דומה למשחקים אחרים ששיחקתי, והמשחקים האחרים האלה הם 12 minutes.
מעליב.
זה לא selling point כמו שאתה חושב שזה.
לא.
כן. זהו, רציתי לציין את זה. אז זהו, עושה את הקיים וורדס. משחקים?
משחקים, כן. גם כאמור שיחקנו הרבה משחקים. שחר. אתה רוצה להתחיל?
כן, אז אני ראיתי יותר מדי טיקטוקים של ארק ריידרס, האקסטרקשן שוטר החדש מהיוצרים של The Finals, וזה נראה ממש כיף וממש משעשע וחמוד, והקרבות נגד הרובוטים השונים נראו ממש מעניינים, אז בסופו של דבר נכנעתי להייפ וקניתי את המשחק, למרות שאני לעולם לא משחק משחקי אונליין, ואני כבר 45 דקות בתוכו.
כבר דיברת עליו בפודקאסט.
כן, אז לא, לא נדבר על ה...
רק התחלת, אבל נכון. כן, עבר קצת זמן מאז.
אז לא נדבר יותר מדי על פרטים טכניים של מה זה, אבל זה אקסטרקשן שוטר, כלומר PVE, VP, כלומר אתם נלחמים נגד יצורים ממוחשבים שהם הרובוטים, ויש אפשרות גם להילחם נגד שחקנים אחרים אונליין, ואני אומר יש אפשרות בגלל שב-45 שעות ששיחקתי עד כה, יצא לי אני חושב 3 פעמים להילחם בשחקנים אחרים, וכשאני אומר להילחם בשחקנים אחרים אני מכוון שהם ירו בי והרגו אותי, לא ירים.
כן, זה ככה זה עובד
בגדול, ובאמת 99% מהזמן אני עובר ליד שחקן ואומר לו, היי, הוא אומר לי, היי, ואנחנו ממשיכים הלאה, אני שואל אותו, תגיד, אתה יודע איפה יש פטריות? אני מחפש פטריות בשביל לשרק את התרנגול שלי, ואז הוא אומר, אה, כן, כן, זה בפה הזאת יש ביער הזה, ואלה האינטראקציות עם אנשים, וזה מאוד כיף, הקטע הזה שהקהילה כולה איכשהו, כמעט כולה, החליטה שכן, אם אתה משחק כאילו במצב סולו ולא במצב הקבוצתי, אז בגדול, תעשה מה שבא לך, אנחנו לא רבים אחד עם השני, אנחנו שם בשביל לאסוף משאבים ולהרוג רובוטים וזהו, ואני חושב שזה זה הקסם שלו בעיניי, הסיבה שהתחברתי כל כך למשחק אונליין שאני כמעט אף פעם לא מתחבר למשחקי אונליין, זה שאני לא משחק משחק אונליין, אני משחק משחק סינגל פלייר ומדי פעם פוגש אנשים, תוך כדי שאני משחק, וזה מאוד מאוד כיף לי, אני מאוד מאוד אהנה ממנו.
אז אני אספק קצת דעת נגד, אני גם שיחקתי בארק ריידרס, החלטתי לתת לו הזדמנות, למרות שאני גם לא משחק משחקי אונליין, וכאילו זה לא שהוא לא טוב, אני פשוט לא נהנה מהקונספט של אקסטרקשן שוטר כנראה, כי החוויה שלי... וכאילו שיחקתי בו כמה שעות בוא נגיד, רוב הזמן אני פשוט משוטט ברחבי המפה בלי יותר מדי אקשן או מתח, ופשוט פותח ארונות ובוזז דברים ומנהל את האינבנטורי שלי, וכמו ב, לפחות בתחילת המשחק בדרגות הנמוכות זה קצת כמו No Man's Sky שתמיד אין לכם מספיק מקום באינבנטורי, ותמיד צריך להחליט כל הזמן לזרוק דברים כדי לפנות מקום לדברים קצת יותר טובים.
נכון.
ואז או שאני מגיע ליציאה וחוזר הביתה עם, עם כמות כלשהי של דברים, של בעיקר כזה פיצ'יפקס, שאפשר לעשות איתם קרפטינג לדברים לא מעניינים, או שאני נתקל בשני אויבים, כי אויב אחד אפשר להרוג בקלות, אבל שני אויבים, ברמות הנמוכות לפחות, חבל על הזמן שלכם, אלא אם אתם מוצאים איזה מקום ממש טוב להתחבא, פשוט לא, לא הולך לקרות, אז אם אני נתקל בשני אויבים, אז בסדר, איבדתי את כל מה שמצאתי, ואת כל הציוד שהיה עליי, וכולל כלי נשק וכולל הכל, הכל הולך לפח, וצריך להתחיל מחדש, ובגדול, חוץ מבריצות מאוד ספציפיות שהיה לי כאילו מזל, רציני, בין אם אני מצליח לחזור, בין אם לא, שום דבר מעניין לא קורה, ורק בשביל כאילו הגריינד של למצוא דברים ולשדרג, כאילו ממש בקטנה כזה, טיפה יותר טוב, אוקיי, טיפה יותר טוב, ועליתי דרגה ויש לי פלוס 0.01% למהירות ריצה שלי. ייי, אז לא, לא מעניין אותי לעשות את זה. ויש קווסטים ויש לחקור את המפות ולעשות דברים לא מעניינים במיוחד, אני לא מבין את המשיכה בזה.
יש באמת איזשהו מכשול בהתחלה של ללמוד את המשחק, אני חושב, שבהתחלה אתה באמת מרגיש חסר כיוון, ואתה לא מצליח להתקדם כל כך, ובאיזשהו שלב משהו קליקט, לפחות עבורי, והקצב התקדמות שלי הרבה יותר מהיר, אני, כל פעם שאני עושה ריצה, אני הרבה יותר משיג דברים, זה כבר לא כזה התקדמות ממש איטית, אני הולך לריצות מתוך מטרה ספציפית גם, אני אומר, אני צריך לסוף את זה ואת זה ואת זה, אני יודע באיזה חלק במפה, כי אני כבר מכיר את המפות טיפה יותר, אני יודע באיזה חלק במפה כדאי לי לחפש את זה, וכאמור, אני פוגש אנשים, היה לי כמה מפגשים אינטנסיבי מאוד נגד ארקס, יותר קשוחים, יש את הארקס שהם דרונס כאלה, רחפנים, שהם יחסית קלים להריגה, וגם אותם, בהתחלה אתה באמת לא מצליח להרוג אותם, ואז אתה בגדול לומד מה צריך לעשות כדי להרוג אותם, שזה בגדול לראות להם בפרופלורים, ואם אתה מוריד להם 2 מתוך 4 הם מתים, ואתה גם לומד איזה נשקים יותר טובים נגד הארקס, אתה לומד מה ההבדל בין בסוגי תחמושת השונים וכן הלאה, אתה לומד מספיק באיזשהו שלב בשביל שהמשחק הרבה יותר יזרום ויתקדם בצורה הרבה יותר מהנה בעיניי, ובאמת בהתחלה זה היה מאוד מבלבל, לא ידעתי לאן ללכת, מתתי מאוד מהר, לא הצלחתי להסתדר אפילו עם אויב אחד, שלא לדבר על 2, וזה היה מאוד קשה. ולאט לאט גם למדתי מניסיון שלי, וגם כי פגשתי שחקנים שכזה הראו לי דברים, וראיתי איך הם משחקים, וראיתי מה הם עושים, וזה מאוד מאוד שיפר את ההנאה שלי במשחק, אבל ההתחלה היא קשה, המשחק הוא לא קל, זה פיצ'ר של הז'אנר, של אקסטרקשן שוטר, שזה שהם מאוד קשוחים.
פחות מפריע לי שזה לא קל, ויותר מפריע לי ש... זה לא מעניין, כי זה לא כיף, וגם אין לי בעיה עם כאילו run-based games, עם כאילו roguelites וכאלה, אבל זה לא רק שאם אתה, אם אתה מת, אתה מאבד את כל מה שאספת בריצה, אתה גם מאבד עוד אקסטרה דברים שהיו לך לפני הריצה, אז כל כישלון הוא כל כך, בחיר כל כך כל כך כבד, ואם אתה מת כאילו פעמיים ברצף, אז זהו, בעצם, basically, חזרת להתחלה של המשחק בלי כלום, ואתה עכשיו עם כזה הציוד הכי פושטי שיש, ואני לא מבין למה ההתחלה צריכה להיות כל כך נוראית. זה כאילו, או, אוקיי, בסדר, אם אתה סובל עכשיו למשך 10 שעות, אז אחרי זה זה יהיה נורא כיף. למה?
אני גם הרגשתי כמוך בהתחלה, ואחרי כמה שעות שפשוט למדתי את המערכות של המשחק, והבנתי שהוא עושה המון דברים כדי לפתור בדיוק את הבעיה הזאת. למשל, יש לו את הקטע של הפרילוד, אז אתה יכול לצאת לכל ריצה, אתה יכול לצאת בעיקרון בלי להשקיע משאבים בכלל.
כן, אבל הפרילוד הוא נחמד. מוכרה.
הוא פחות טוב, יש לך פחות מקום, אבל...
הפרילוד אוט נותן לך כלי נשק אחד הכי גרוע שיש,
נכון.
ואיזה... 3.25 מקומות באינבנטורי. אז כאילו, סבבה, אני יוצא עם הפרי לואודאוט, משיג את 10 אייטמס הקטנים לקרפטינג שאני אשיג, וחוזר חזרה. מה הרווחתי מזה?
אפילו לא תשמשתי בו לא מעט, כדי לאסוף משאבים ספציפיים, אז ידעתי שאין לי הרבה מקום לאסוף הרבה דברים שונים, אבל כשראיתי שאני צריך הרבה ממשאב מסוים, אני אוסף אותו ודברים שקשורים אליו. מעבר לזה, המשחק לא מספר לך את זה, אבל אם אתה מצליח לחזור עם הפרי לואודאוט שלך, אתה יכול להחליף אותו בחינם, בלואודאוט בחינם בחנות, של לנס, זה שמוכר לואודאוט, הרובוט, ואז הוא נותן לך בחינם פרי לואודאוט מהסוג שאתה רוצה. אז זה בעצם, ברגע שאתה עושה ריצה אחת של פרי לואודאוט, אם אתה מצליח לחזור, אז הריצה הבאה שלך היא כבר סגורה, יש לך ציוד כדי לעשות את הריצה הבאה שלך, לפחות ברמה הבסיסית. אז זה דוגמה לדבר אחד שהמשחק עושה כדי טיפה יותר להקל. יש את העניין של הסייף פוקט שיש בלואודאוט, אז אין את זה בפרי לואודאוט, אבל בכל לואודאוט יש לך בעצם מקומות באינבנטורי, שאם אתה שם שם את הדברים, גם אם אתה מת, אתה עדיין שומר אותם, אז אם אתה מוצא משהו מאוד נדיר, אתה יכול מיד לשים אותו שם, וגם אם אתה מת באותו סיבוב, ואתה לוקח אותך איתך חזרה, שזה נחמד. ובגדול, באיזשהו שלב, הפסיק להפריע לי למות יותר מדי. גם היו לי כמה ריצות, גם בימים האחרונים, שאספתי דברים שרציתי ספציפית כדי לשדר כל מיני דברים, ומתתי, וזה לא נורא. כדעתי שאני יכול לעשות את זה שוב. הציוד אני התחלתי לצאת הרבה יותר עם ציוד יותר מתקדם ויותר חזק, ואני יכול בקלות יחסית לשחזר אותו, להכין מחדש את הנשקים עכשיו, ולשדרג אותם לרמה יותר גבוהה.
כן, אז אני בדרגה נמוכה מספיק שאני לא יכול ליצור כלי נשק טובים גם אם הייתי רוצה.
אני עדיין משתמש אגב בכלי נשק האפורים, אני יודע משתמש בפרו למשל, שזה הנשק שיורה יריעה אחת כל פעם, הוא מאוד טוב נגד ארקס, אז אני משתמש בו כל סיבוב עדיין.
בקיצור, אני מאמין לך שהמשחק הזה יכול להיות טוב. אני פשוט, א', לא חושב שהוא בשבילי, וב', מעצבן אותי שהוא מתחיל כל כך כל כך גרוע.
בטח, אני יכול להבין את זה מאוד. זה באמת היה מאוד לא, לא מתגמל בהתחלה. אתה הרגשתי שאין לי מושג מה אני צריך לעשות ואיך, ואיך להתקדם בעצם. בהתחלה, אני לאט לאט למדתי. ואחר שלמדתי, אני מרגיש שזה היה מאוד שווה את זה, אבל אני יכול להבין למה מישהו לא ירצה לעשות את כמה שעות האלה כדי להגיע לזה.
יש לי מספיק משחקים אחרים שאשכרה קוראים להרגיש כאילו אני עושה משהו טוב.
כן.
מוזר מאוד.
ממש.
ואפרופו, משחקים אחרים שקוראים להרגיש טוב, אז כאמור מה שאני שיחקתי הרבה מאוד בחודש וחצי האחרון, זה סקטורי, שזה Geometry Wars 2, basically.
Legally Distinct Geometry Wars 2.
הוא אפילו, הוא כאילו חסר בושה לחלוטין.
כן, ממש.
פשוט חיקוי של Geometry Wars 2, הוא משנה כאילו חוץ מהשם וקצת מהצבעים, הוא משנה כמה דברים מאוד ספציפיים. יש לו רוב הגיים מודס הם קצת שונים, ואיך שהפאוור-אפס עובדים הם שונה, וה...
הם פצצה.
שני השינויים המרכזיים זה שהזירה, במקום פשוט להיות על כזה מלבן, זה זירה שמשתנה בצורה כאילו לאורך המשחק כל הזמן. שזה מצד אחד מגניב, מצד שני יכול להיות סופר מעצבן, כי אם אתם נמצאים על אזור של הזירה שכאילו נעלם, בזמן שהוא נעלם, אז זה גיים אובר מיידי, גם יש לכם 200 פסילות, שזה כן. מאוד מעצבן לפעמים.
ממש.
ואני לא מבין למה. זה כאילו אם היו פשוט עושים שזה מוריד פסילה אחת, זה היה משפר, מיד משפר את המשחק בטירוף מבחינתי, כי לאבד ריצה טובה בגלל זה פשוט מרגיש רע. אבל מעבר לזה, זו בערך התלונה היחידה שיש לי על המשחק. יש לו מוד בסיסי של קמפיין, שזה כזה יש שלושה סוגים שונים של ספינות עם כזה יכולות שונות. אני... בינתיים עשיתי אנלוק חוץ מהבסיסי לעוד אחד, ויש כזה נלחמים באויבים רגילים, עם הזירה משתנה, צורה משתנה ולאורך לכמות כלשהי של זמן, ואז יש בוס, ואז יש כזה עוד אויבים ועוד בוס, וסך הכל אפשר להגיע לעד 5 בוסים, שאני לא הגעתי הכי הרבה, כשהגעתי זה 4, ויש במקום הג'יומס של, כאילו לא, יש ג'יומס, יש כמו בג'יומטרי וורס, שכל אויב שהורגים, מפיל כזה משולשים קטנים שצריך לאסוף, אבל במקום פשוט לשדרג את המולטיפלייר של הנקודות, איך שזה עובד זה שאם אוספים מספיק כאלה, אז מקבלים איזשהו מין כזה דבר, כזה פאוור-אפ גדול, שאפשר לאסוף, ולפי כל פאוור-אפ נותן כזה נקודת שדרוג אחת, ואז יש כמה דברים שאפשר לשדרג, וכל אחד עולה כמות שונה של נקודות שדרוג. לשדרג את המהירות של הספינה עולה נקודה אחת, להוסיף עוד פסילה עולה 4, ואז בטמבלר, כאילו, לפי איזה ספינה משחקים, אז שאר השדרוגים יכולים להיות קצת שונים, אבל אפשר לשדרג כאילו את הכלי נשק, ויש איזה כזה דאש שאפשר לעשות, שגם עושה נזק, שנקרא סטרייק, ואפשר לשדרג את זה, ויש כל מיני שדרוגים שמיוחדים, שהם במערכת כזאת של קלפים, שמוסיפים עוד דברים, אבל ברמה הכי בסיסית, זה Geometry Wars 2, כולל כאילו... המוד של פאסיפיזם שהיה בג'יומטרי וורס 2, וכולל הג'יומס כאמור, וכולל אויבים שהם משוחזרים כאילו אחד לאחד, יש גם כמה אויבים, סוגים חדשים של אויבים, אבל יש כאלה שפשוט לקחו קופי-פייסט מג'יומטרי וורס 2, וכולל הצבעים, וכולל הפסקול הטכנו, אז למי שמתגעגע לימים של ג'יומטרי וורס 2, כמו אני, משחק מצוין, מאוד מאוד מומלץ, אני מאוד נהנה ממנו, אין המון אנשים שמשחקים בו באופן כללי כנראה, כי יש לו כזה גלובל לידרבורדס, אז אני יכול לראות את המיקום שלי שם ולהסיק שאין המון אנשים שמשחקים בו כרגע, כי אני טוב, אבל לא כזה
גם
טוב.
גם בגדול, גם Geometry Wars 2 לא היה הצלחה כמו שהוא היה אמור להיות.
כן.
בגדול. אני מאוד בעד הקונספט. כל מי שעוקב אחרינו מספיק זמן יודע כמה אני אוהב.
כן.
Geometry Wars 2, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי את הסוג הזה של משחק כרגע בחיים.
כן, הוא מסוכן.
כן. מבחינת כמה שהוא time consuming.
כן, אני גם ממש אוהב אותו, שחקתי בו לא מעט, וגם יש בו את הקטע הזה של, אופר עשה 1.5 מיליון נקודות בקמפיין, אני אעבור אותו עכשיו. ואופר, הוא לא אמר את זה בעצמו, אבל אני אחשוף אותו, מסתבר שאופר הוא רמאי, מתונף. כי אני הצלחתי סוף סוף להשיג יותר מ-1.5 מיליון, ואז הגעתי לשלב שאני רואה את הטבלה, והיה לו פתאום 2.5 מיליון. מאוד תמוע, אז שתדעו כולם.
כן, זה אני.
אני זוכר את הבעיה הזאת שאופר מרמה במשחקים, כן. רגע, אבל השאלה החשובה, מרגע שאתם מתים, כמה זמן לוקח להתחיל משחק חדש?
2 שניות.
או, ב-0 שניות.
כן, כאילו. מיד.
פה הבעיה, זה בדיוק הבעיה, שהייתה בג'יומטרי אור 2, ואני מרגיש תהיה גם בעיה במשחק הזה.
כן.
כן, זו חלק מהבעיה. אני רוצה להוסיף רק תלונה קטנונית אחת, אופר תיאר את המערכת שדרוגים, לא רק שהשדרוגים עולים מספר נקודות מסוים, הם גם על סוג של גלגל, אז אם יש לכם 5 נקודות, שזה הכי הרבה שיכול להיות, ואתם לא לוחצים על הכפתור של לשדרג עכשיו את היריות שלכם, ואתם מקבלים עוד נקודה, אז נעלמים לכם כל הנקודות שדרוג, בגדול.
זה לא נעלם, זה נותן כזה אבולבר, אבל זה מרגיש רע.
זה מרגיש רע, כן. זה נותן אבולבר, שזה בעצם לבחור אחד משלושה קלפים שנותנים איזה מודיפייר לאופן שבו הדברים מתנהגים, וזה מבאס, זה ממש ממש מבאס. אם זה אפילו היה רק עובר לשלב הראשון, עוד פעם של השדרוג מהירות, נניח, זה הדבר הראשון שאפשר לשדרג. אם זה היה קופץ חזרה לשם, זה היה טיפה יותר נעים. אבל זה שמאבדים את זה בגלל ש...
זה היה פשוט צריך אוטומטית לתת את השדרוג הכי גבוה.
כן, כן, כי בעצם קרה לי מלא פעמים שפשוט הייתי טוב מדי, וכאילו אספתי יותר מדי נקודות, ואז היו לי 2-3 שדרוגים במקביל על המפה, ואספתי אותם מהר, ואיבדתי כן. את השדרוגים שלי. זה לא נעים, זה לא כיף. זה כאילו, המשחק מעניש אותך על זה שאתה טוב. אבל חוץ מזה, יופי של Geometry Wars 2, ממש ממש
אני
כיף.
אגב, למי שמתכנן לשחק בו, אני מאוד ממליץ לשנות את בדיפולט, R1, R2, L1, L2, כולם עושים את הסטרייק, את הדש הזה, וכדי לשדרג, צריך ללחוץ על, בשנה של הפלייסטיישן זה X, באקסבוקס זה A, וזה טעות. זה פשוט טעות, כי זה אומר שצריך להוריד את היד מהסטיק הימני, וזה משהו שאתם אף פעם לא רוצים לעשות בטווין סטיק שוטר, אז אני מאוד ממליץ להחליף את זה לככה ש-R1, L1 עושים דש, וש-R2, L2 משדרגים.
רעיון טוב. לא חשבתי על זה.
אוקיי.
זהו, זה המשחק נקרא סקטורי עם S-E-K-T-O-R-I.
והוא יופי.
והוא מצוין. ויום אחד זיירמן יתחיל לשחק בו, ואז לעולם לא יפסיק.
כן, אבל כשאני אשחק בו, אז זה יהיה כבר אחרי שכולם, כל האחרים שיחקו בו, ואז אני אהיה כזה, מה זה? למה אף אחד לא משחק בזה? כדי שנתחרה איתו על הניקוד.
תגיד לי כשאתה מתחיל לשחק בו, אם אתה מצליח לעקוף אותי, ואני אחזור.
סבבה. הייתה את הבעיה שלי עם Geometry Wars 2 הפוך. אני חרטשתי לכולם בלי הפסקה, תשחקו Geometry Wars 2, תשחקו Geometry Wars 2. שיחקתי בו בלי הפסקה. שאני לא יודע, חודשיים, משהו כזה, ואז התרחקתי ממנו כמו מאש, ובמשך שנים אחר כך, אנשים התחרו בניקוד שלי, ושלחו לי הודעות בפייסבוק של 2008 או משהו כזה, שהי, תראה, עקפתי אותך בפסיפיסט, עקפתי אותך בסיקוונס, ויופי, אבל אני לא מתחרה נגדכם עכשיו, אני עברתי הלאה בחיים שלי. אני השארתי את הימים האלה מאחוריי.
אני יותר טוב מכם כבר.
הייתי יותר טוב מכם כנראה, יופי, אז אני שמח שסיפקתי לכם איזשהו יעד לעבור, אבל נותן לכם יעד חדש. אני לא חוזר לזה עכשיו. אז הייתה לי את הבעיה הפוכה. אז סבבה, אז אני אשמח שכולם ישחקו עכשיו בסקטורי, ואני אגיע לעבוד 2.5, ואז יהיה לי מטרות להגיע אליהם.
מעולה.
אני בסדר עם זה.
סבבה, הולך על זה.
כן, מעולה. אז פוקמון?
Apparently.
כן.
אוקיי? כן, פוקמון, שחר, אתה דיברת עליו כבר הרבה, ואני באיחור אופן הגעתי אליו קצת אחרי, ודיברתי עליו כשעדיין הייתי בהתחלה שלו, שאני לא יודע בדיוק. איך הוא התפתח, ובינתיים הוא כיף לי מאוד. מאז עבר הרבה זמן, ועברו הרבה שעות משחק בפוקימון.
פוקימון צריך להעביר Legend ZA.
כן, הפוקימון הגדול האחרון שיצא, כן.
נכון.
אוקיי, לא סיימתי אותו ב-100%, עדיין לא סיימתי את כל הפוקדקס, כן, סיימתי את העלילה הראשית, ואחוז יפה מהפוקדקס. יש לי עוד לאן להגיע, אם אני רוצה ל-100%, שאני לא בטוח ב-100% שאני אגיע אליו.
אתה לא בטוח ב-100%?
אני לא בטוח ב-100%. אוקיי, בעיקרון הוא משחק טוב מאוד, הוא משחק פוקמון מאוד טוב. הוא משחק לג'נדס פחות טוב מהלג'נדס הקודם, לדעתי. אני מאוד שמח שהורידו את הקרפטינג, ושפשוט עכשיו קונים פוקדורים בחנויות, כמו בני אדם נורמליים, שחיים בעקום של פוקמון, שהוא קצת דפוק. אני קצת לא אוהב את המבנה שלו שהוא מתרחש בתוך עיר, ואז יש רק אזורים ספציפיים שהם הווילד זונס, בניגוד למה שהיה בפוקמון לג'נדס הקודם, שיש את העיר הקטנה, וכל שאר המשחק הוא ווילד זון, כי ההרגשה היא מאוד, זה יוצא הרגשה מאוד מאוד אחרת. אני ממש מרגיש כאילו אני נכנס, גם את הפוקמון לג'נדס הקודם וגם זה, מאוד מאוד שיבחנו על איך שתופסים בהם פוקמונים, על זה שאפשר להתגנב וכל מיני דברים כאלה, ואני מרגיש שהשהות שלי בתוך הווילד זון במשחקים האלה הרבה יותר קצרה ומוכוונת מטרה. אני נכנס לווילד זון, אני תופס את כל הפוקמונים שיש בווילד זון הזה, בין 10 ל, לא יודע, ווילד זון זה המוסים, אז הם 16-17 סוגי פוקמונים, ואז יוצא ובעיקרון לא חוזר אליו יותר אף פעם, חוץ מסוגים מסוימים של גריינדינג, וזה פחות מעניין, וספציפית לגבי הגריינדינג, אז הדרך הטובה יותר לעשות גריינדינג בדרך כלל היא להילחם בקרבות פוקמונים במשחק הזה, שאותם לא עושים בתוך הווילד זון, אז אותם עושים באזורים מסוימים בעיר במשך הלילה, אני כן צריך להיכנס שם בשביל לעשות גריינדינג על המשימות ריסרצ', שזה אני חושב, כבר כשדיברתי עליו אחרי איזה 3-4 שעות משחק שדיברתי עליו בפודקאסט, אמרתי שזאת נראית לי, אלא אם כן אם יוסיפו כאן איזה משהו מעניין, זאת נראית לי כמו האכזבה הכי גדולה מהמשחק הזה, ואחרי 40 שעות מהמשחק אני יכול להגיד שהם לא הוסיפו משהו מעניין, וזה עד האכזבה הכי גדולה שלי במשחק הזה. כאילו, בפוקמון לג'נדס הקודם, הריסרצ' מישנס היו מעניינות, הם לפעמים היו כן קצת גריינדיות, הייתם צריכים לתפוס 60 מג'יקרפים בשביל למצוא את המג'יקרפ האחד ששוקל יותר מ-15 קילו או משהו כזה כדי לסיים את הריסרצ' מישן הרלוונטי, אבל הם לפחות היו מעניינות, ופה כל הריסרצ' מישן הם הדברים הכי גריינינג, זה פשוט תתפוס 50 פוקמוני קרח, תתפוס 50 פוקמוני אש, תעשה 1,000 קרבות, שזה אני יודע המשימה שגם אתה תקוע לה ב-100%.
נכון. עכשיו.
וזה כאילו, אוקיי, אני לא עוד כדי כך נהנה מהמערכת קרבות שלכם בשביל לעשות 1,000 קרבות, אולי אני אגיע לזה בטעות יום אחד.
כן, זה עדיין משחק פוקימון.
כן, אבל שוב, אבל היה לנו משחק פוקימון לג'נדס עם מערכת של ריסרצ' שהייתה מעניינת, אז כאילו, אוקיי, יכולתם...
לא, אני מדבר על מבחינת הקרבות.
אז לא, אני אגיד, המערכת קרבות מאוד טובה בעיקרון במשחק הזה ביחס למשחקי פוקימון אחרים. אני לא זוכר כמה דיברת עליו שחר, אבל אני בטוח שאני הזכרתי את הפעם הראשונה. גם זה שהיא בריל-טיים, גם הזה שפוזישנינג חשוב, שאפשר פיזית להתחמק מהמכות של פוקימונים אחרים. הייתי מאוד שמח לכפתור, לדרך להגיד לפוקימון, תלך לשם, שזה קצת חסר לי, בעיקר בסוג מסוים של קרבות שאני עוד מעט אדבר עליו, כי השיטה שלכם במקום של הפוקימון היא קצת, הוא נגזרת של איפה אתם עומדים, ועל איזה התקפה אתם אמרתם לו לעשות, אבל אתם לא שולטים בזה ב-100%, ולפעמים זה קצת פוגע באחות שלכם להילחם בצורה אפקטיבית, אבל בגדול, זו מערכת מאוד מאוד כיפית, וזה שהיא מאפשרת מצבים כמו אתם צריכים להילחם נגד 4 פוקימונים סימולטנית בשלבים מסוים במשחק, זה סוג מאוד כיפי של קרבות. שאתם צריכים לתכנן טוב מאוד איפה אתם עומדים ובאיזה התקפה אתם משתמשים, וחלק הם התקפות עם שגורמות נזק בטווח גדול, אז לפעמים בקרבות האלה יותר שווה לכם להשתמש בהם. כאילו זה מערכת שעובדת אחלה, אבל אני לא בטוח שאני רוצה לעשות 1,000 קרבות נגד מאמנים, שהפוקמונים שלהם הם ב-30 דרגות מתחתיי רק בשביל לקבל את הריסרצ' מישן הזה. וספציפית, הריידים של המשחק הזה, הקרבות מגה אבולושן המיוחדים של המשחק, שבהם אתם צריכים להילחם נגד פוקמון מאוד מאוד חזק שעבר מגה אבולושן ואתם צריכים להרגיע אותו, for lack of a better word.
Okay.
הם מאוד מאוד לא כיפים, ויש הרבה מהם בעלילה הראשית, וכל פעם שאני נתקלתי בסט של שלישייה חדשה כזאת, אני הייתי כזה, נו, די.
מה, אני ממש אהבתי אותם.
כן?
כן, כל אחד גם שונה.
זהו, אבל אוקיי, הם עובדים ככה. אתה משתמש בהתקפות הכי חזקות שלך על הפוקימון הזה, הוא דמג' ספונד עצום, אז יורד לו ההלף בר ממש 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 לאט, ואז הוא עושה התקפה סופר חזקה, אז אתה לא יכול להתקיף אותו, להשפיע עליו בזמן הזה, אתה צריך להזיז שהפוקימון שלך לא ייפגע מההתקפה הכי חזקה שלו, אבל בגלל שאתה לא שולט איפה הוא עומד במדויק, הדרך הכי בטוחה לעשות את זה היא פשוט להחזיר את הפוקימון לכדור, ולברוח בעצמך מההתקפות המיוחדות שלו. אז זה פשוט הרגיש לי כמו, כאילו אני צריך לעשות, להתקיף דמג' ספונג' מאוד מאוד חזק, באינטרוולים. ככה הקרבות האלה הרגישו לי. וזה לא היה לי כיף. זה הרגיש כזה, כאילו מאוד חדגוני בעיניי. אבל אתה אומר שלך החוויה הזאת הייתה כיפית.
היה לי כיף להתחמק מהמתקפות, זה מגניב שהוא תוקף אותי ולא את הפוקמון שלי. הם באמת מאוד דמג' ספונג'ים, אבל אם אתה עושה להם התקפות פלוס, או משתמש במגה אבולושנס, אז
זה נכון, אבל עדיין...
הרבה מקרות שגירו מאוד מהר.
כן, אבל עדיין הם מאוד... כן, אוקיי, זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי כמה אתה אובר-לבלד ביחס לאלה הראשית. באזורים מסוים במשחק שאני...
נכון, אני ממש עשיתי כל משימת סד שאכלתי, ועשיתי מלא קרבות, אז הגעתי מאוד אופי לחלק מהקרבות האלה, והם נגמרו מהר.
הבנתי, אז אני לא, לפחות עד שהגעתי לשלבי המאוחרים יותר של המשחק, ואז כן כבר קצת התחלתי לעשות, להשקיע יותר בקרבות צד וכאלה, ואז באמת היו כמה קרבות שהיו אמורים להיות מאוד קשים, המגה טירניטר שנגמרו מאוד מאוד מהר, אבל בדרך כלל, לא יודע, לא הייתי מאוד מאוד אובר-לבלד, אז הם הרגישו לי מאוד מאוד גריינדים וארוכים. אוקיי, בסדר, טוב, אני שמח משלך שנהנת, לי זה היה מאוד מאוד לא כיף. וזה פשוט, כאילו גם אני חושב, אני משווה את זה להיילייטים של כל המשחקי פוקימון אחרים, לקרבות, לא יודע, בן שמשחק עכשיו הרבה בפוקימון חרב, הקרבות דיינמקס שם וזה, אז, וזה כאילו, זה גרסה לא כיפית של ריידים, בהשוואה למשחקים האחרים. בהשוואה למשחקים האחרים שאני הגעתי בהם לשלב הזה לפחות. לא שחקתי במקבילה לריידים בפוקימון ויולט. לא זוכר איך זה היה שם.
הם אותם ריידים של פוקימון שלפני כן.
אוקיי, סבבה. אז סבבה.
אחת הריידים.
אז בסך הכל הוא טוב, הוא כן ממשיך, אני חושב, את המוניטין של משחקי לג'נדס, של להיות יותר טובים מהסדרה הראשית. אני לא חושב שהוא טוב כמו ארסיוס, יותר נהניתי מארסיוס אני חושב, חוץ מהקטע של הקרפטינג, אז הייתי שמח אם הפוקמון לג'נדס הבא יחזור להיות טוב כמו ארסיוס. וסליחה, ורגע, והעלילה שלו דפוקה בשכל, אני מצטער.
כן, זה משחק פוקמון.
כן, לא, אבל יותר, איכשהו יותר, לא סתם משעממת, כי בנוסף לזה שהעלילות של משחקי פוקמון הם בדרך כלל לא הדבר הכי מעניין ולא יודע, גורם לך להרגיש תחושת מעורבות. יש במשחק הזה אלמנטים מעלתיים שהם טיפה ספוילרים, אני מצטער, תדלגו שתי דקות קדימה אם אתם לא רוצים לשמוע את הספוילרים, אבל יש את הסבא שמתחזה לילדה שלו בת ה-14 כשהוא נמצא באינטראקציות עם המעריצים שלה, שזה כן. קריפי קצת, קצת לא, הרבה,
בסדר,
אבל...
הוא בסך כמו הפילטר הולוגרמה שלה, הכל בסדר.
אוקיי, כן, בסדר. ויש את הקטע שהמשחק מלבין בקטע מאוד מוזר את המאפיה, של העיר הזאת, שהם כאילו בסך הכל הם עושים הלוואה בשוק האפור לאחת הדמויות במשחק, הוא לוקח במלוואה של 100,000 פוקי קוינס או לא יודע מה, לא זוכר מה נדבר שם, ואז הריבית מנפחת את זה להלוואה של הוא חייב להחזיר להם מיליון, ובשביל שהוא יפצה על הריבית הבלתי אפשרי הוא צריך להיות פריטי מאץ' עבד שלהם ולעשות כל משימה שהם אומרים. ובמהלך המשחק מתגלה בהדרגה שהם בעצם רוצים רק לעזור לעיר ולהגן על התושבים שלה.
כן, אז המשימות שהם מחכים אנשים לעשות זה לעזור לאנשים אחרים.
זה נכון, אבל הם עדיין נותנים לאנשים הלוואות בריבית פסיכית ומחכים אותם לעבוד בשבילהם, וכאילו
נכון.
לגמרי מחליקים על הנקודה הזאת.
זה בגלל שזה פוקמון יאקוזה.
כן.
הם יאקוזה בפוקמון. אם היית חושב על זה, אם היו אומרים לך, היי, אם נניח היה ארגון יאקוזה, כמו במשחקי יאקוזה, אבל בפוקמון, איך הוא היה מתנהל? בול כך הוא היה מתנהל.
כן, אוקיי, זה מאוד הפריע לי. זה הרגיש לי קצת יותר דפוק בעלילות במשחקי פוקמון אחרים, שבדרך כלל לא נכנסים.
זה המשך של X ו-Y. X ו-Y זה המשחקי פוקמון עם העלילה הכי דפוקה.
אוקיי, okay, אז לא שיחקתי ב-X ו-Y.
סבבה, אבל זו הסיבה, בגלל שהם היו מאוד נאמנים ל-X ו-Y.
הבנתי, סבבה, אוקיי. אז אתה אומר, הייתי מתעצבן עוד יותר אם הייתי משחק ב-X ו-Y. כאילו, הם כן משלימים לך...
אני חושב שלא.
לא? אוקיי. הם כן משלימים לך להלטיט מה שקרה ב-X ו-Y במהלך המשחק הזה?
קצת, כן.
אז לא הרגשתי שאני מפספס המון, המון דברים? אבל אוקיי, בסדר. כאילו, סבבה. אם אתה אומר שזה, שהייתי צריך לדעת למה אני נכנס אם, אם הייתי משחק ב-X ו-Y, אז סבבה.
רגע, אבל בחית בסוף, בקטע שבו אתה אמור לבכות, בחית?
אפילו לא קצת.
אבל היית קצת עצוב?
אפילו לא טיפה.
אוקיי.
חלק מהעניין זה שבגלל של המשחקים האלה אין דיבוב, שני אלמנטים שהם מאוד מאוד קונסיסטנטיים בכל משחקי פוקמון, אין שום דיבוב בכלל לשום דבר במשחק, ואין שום משמעות בכלל לבחירות תהילתיות שלך, לבחירות בדיאלוגים שאתה עושה כאילו.
מה זאת אומרת? היה שם בחירות, היה שם בחירה ששאלו אותך שאלה, ואז אתה יכול להגיד כן או להגיד בטח?
זהו, אבל אפילו שאת הבחירות שלך הם להגיד כן ולהגיד לא, עדיין קורה את אותו דבר בסוף.
נכון, כן.
אפילו ברמה שהדמות שמדבר איתך אומרת משהו אחר שהוביל אותה תוצאה. הם פשוט אומרים את אותו דיאלוג לחלוטין, לא משנה מה אתה עונה להם תמיד, גם אם שתי התשובות שונות אינהרנטית אחת מהשנייה. וכאילו...
זה פרשנות סטירית על משחקי וידאו ועל דיאלוג.
כן, לא, עכשיו, כן. זה די סטייפל של משחקי פוקמון, כן? אבל באמת בעלילה שמנסה לכאורה ליצור אצלך מעורבות רגשית, לכאורה עם חלק מהדמויות, ושיהיה אכפת לך מדברים שקורים לחלק מהדמויות, או מהתושבים של העיר, זה מאוד מגדיל, מדגיש עד כמה בכלל בכלל לא אכפת לי משום דבר. הבחירה העלילתית היחידה המשמעותית שעושים במשחק הזה היא בסטארטר פוקמון שלכם, להגנת המשחק הזה יאמר שצריך לעשות את הפעמיים, והיא מפסיקה להיות רלוונטית באמצע המשחק, כאילו, אז, לא באמצע, היא מפסיקה להיות רלוונטית בסוף העלילתי של המשחק, אז כאילו, אוקיי, בסדר. כי אתם יכולים להשלים את כל הסטארטרים שחסרים לכם. אז אין כאן ירידה ברמה בשאר משחקי פוקמון מהבחינה הזאת? אבל כן יש ירידה ברמה מבחינת כמה שלי זה צורם, שאמור לא תכפת לי לכאורה ולא אכפת.
כן, אני חושב שהיה חסר מאוד את הקטע של המסע שיש במשחקי פוקמון תמיד, והיה גם בארכיוס במידה רבה, כי הייתם כן. בכמה מפות שונות עם אזורים שונים, שהיו נראו מאוד שונים והיו מאוד רחבים וגדולים באופן יחסי ללומיוס.
וגם היית כאילו בעיר שמתפתחת בהדרגה, כאן אתה מגיע לעיר שכבר מפותחת, וזהו, פחות או יותר. כאילו, יש עוברת שינויים, אבל
כן, כן,
לא משמעותיים.
המגדל באמצע משתנה לאט לאט.
כן, נכון. יש בנייה.
כן.
מרכיבים כל מיני קלונצאות ברחבי העיר. כן.
זה אני חושב החיסרון שלו מול ארכאוס, אבל אני מאוד אהבתי את זה שהוא בבירור משחק יאקוזה של פוקמון. הוא בבירור כאילו. בוא נעשה את הגרסה שלנו לקמורוצ'ו, ובחרו פשוט בלומיו סיטי, כי זה העיר הכי אולי ממרובול ממשחקי פוקמון אי פעם, ואני מאוד אהבתי אותו, ולנתי, והוא סבבה ממש.
כסייד נוט, אם הייתי מקבל שקל על כל משחק ב-2025 ששיחקתי בו, שמתרחש בחלק משמעותי מתוכו, בעיר שמבוססת על פריז, ויש לה שם שקשור איכשהו ללומינוסיטי, אז היו לי 2 שקלים, שזה לא הרבה, אבל עדיין מוזר שזה קרה פעמיים השנה.
קטע.
זהו. זהו, אז זה פוקמון, פוקמון לג'נדס.
סבבה.
אני אדבר ממש ממש בקצרה על בייבי סטפס, ששיחקתי מעט. מי שלא מכיר את המשחקים של בנט פודי, הוא פיתח את קוופ, והוא פיתח את Getting Over It with בנט פודי, שהם בגדול רייג' גיימס. הם משחקים שאתה שולט בדמות בצורה מאוד מאוד לא נוחה ולא יעילה, והקטע שלהם הוא לגרום לך לחשוב על כמה...
כמה אתה שונא את המפתח?
גם, וגם כמה
הזאת.
תנועה במשחקים היא ברורה מאליה, ולמעשה התנועה בפועל היא לא ברורה מאליה. יש הרבה מאוד מערכות שצריכות לגרום לה להרגיש ברורה מאליה.
כמה אתה שונא את המפתח זה ספציפית Getting Over It with Bennett Foddy.
אוקיי, fair enough.
כן.
אני שמעתי אנשים קוראים לזה Fumble Course, זה שם שאני אוהב.
נכון, זה יורף באמת. ובייבי סטפס עשה את השינוי המודרני המתבקש, ולקח את הנוסחה הזאת לעולם פתוח, ואתם משחקים איש מבוגר בוואנזי, שמסיבה כלשהי ממש גרוע בללכת, ומאוד לא רוצה לדבר עם אף אחד, ומדי פעם אנשים מדברים איתו, והוא מנסה להפסיק לדבר איתם באופן שלא יגרום להם לדעת שהוא רוצה שהם יפסיקו לדבר איתו, וזה מאוד awkward ומצחיק, ואתם שולטים בגדול בהליכה שלו. עם כפתור אחד אתם מעלים רגל אחת, כפתור שני אתם מעלים את הרגל השנייה, ומנסים להתקדם במעלה הר בגדול. מאוד לא נוח, מאוד rage inducing. אם אתם אוהבים משחקי בנט פולדי, אז אתם תאהבו אותו. אם אתם לא אוהבים משחקי בנט פולדי, אז הוא מאוד ישעשע אתכם למעט מאוד זמן, ואני לא יודע אם אני אחזור עליו, אבל אני... בעדו.
כן, אני אוהב את הקיום של בנט פודי, גם אם אני לא מתכוון לגעת במשחק שלו אי פעם.
כן, נפלתי מהר מאוד, ואז הפסקתי, ואז יצאתי מיד, ומאז לא חזרתי.
הם אחלה משחקים לסטרימינג, לראות בסטרימינג.
כן, לחלוטין.
כן, זה משחקים שאני מאוד נהנה לראות אנשים אחרים משחקים בהם, והם מגלים כל מיני דברים בתוכם. יש את ה... הגיע אליי בעיקר הקאצין הסודי לאנשים שדילגו על כל שאר הקאצינס במשחק, שהיה מאוד מוצלח.
כן, זה קאצין שאי אפשר לדלג עליו, והוא איזה חצי שעה או משהו.
כן. אז אני מאוד נהנה לראות את הדברים האלה, אבל כאילו, אוקיי, קצת כמו שאני נהנה לראות, אבל כן, אני לא שחק בזה בחיים. ונראה לי יום ונורא.
אני אדבר בקצרה על קונסטנס. זה משחק מטרויבניה או סרצ' אקשן ששמעתי עליו ברימאפ רדיו שהם התלהבו ממנו. הוא נראה מאוד יפה. הוא סגנון ויזואלי כזה מאוד נחמד, והגיבורה מחזיקה כזאת מברשת צבע בתור נשק, והסביבות שלו נראות מעניינות, והוא לא משהו. במיוחד אחרי ששיחקתי בסילקסונג בדיוק לפניו, הוא כאילו, הוא בסדר, הוא מאוד uninspired, במיוחד בשביל יחסית לעובדה שהוא מאוד כזה מתמקד באומנות ועם המברשת הזאת וזה, הוא לא עושה עם זה שום דבר מעניין, הסביבות הן יחסית גנריות, גם הן נראות טוב, הן יחסית גנריות, אויבים גנריים, יש כאילו נלחמים בקוביות וסליימס וכזה, הבוסים לא מעניינים, פשוט מטרוידבניה מאוד by the numbers, וזה קצת בייס אותי כי ציפיתי לי יותר. אז במקום זה שיחקתי בהולו נייט. ותקשיבו, גם אחרי הרבה שנים ואחרי סילקסונג, הולו נייט הוא משחק מעולה. סיימתי אותו עם 102% מתוך להזכירכם 112%, ואשתי הסתכלה עליי משחק אותו לכל האורך, אחרי שהיא ראתה אותי משחק סילקסונג, וגם מאוד נהנתה. הוא גרם לי להעריך את סילקסונג אפילו יותר, כי בהחלט יש דברים שסילקסונג סילקסונג עושה מאוד טוב שאין בהולו נייט, ובמיוחד, מה שכבר הזכרתי כשדיברנו על סילקסונג, זה שאשכרה יש לו דמות ראשית, עם כאילו אופי ודיאלוגים.
מוזר מאוד.
זה מאוד מורגש, וגם השליטה של סילקסונג היא הרבה יותר כזה מדויקת, ועד כמה שהולו נייט הוא מצוין בזה, אחרי סילקסונג, השליטה של הולו נייט מרגישה כזה קצת פלוטי וקשה, אבל הוא עדיין, הוא משחק מדהים, כן? מאוד מאוד נהניתי ממנו, והוא... זהו, סיימתי אותו עכשיו שוב, מאוד מומלץ, מי היה מאמין.
כן, אה?
כן.
ביי, והוא היה מצליח יותר, שיותר
כן,
אנשים עושים שום עליו.
כן, אה? פרס ותקס המשחקים.
כן, טוב, אז זה משחקים להם?
אפרופו משחקי מטרוידבניה סלש סרצ' אקשן, אז לפני שנסיים, מעבר לפינה, שפינה שבה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב, ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. לשחר תמיד יש משפט קצר שמסביר מה מיוחד או מעניין בכל משחק, ואתם יודעים מה? לפעמים כל מה שצריך בחיים, או כל מה שאני צריך בחיים לפחות, זה משחק מטרוידבניה מוצלח, וממוריז, מ-M-I-O, מיו, אני לא יודע איך הוגים את זה, מיו ממוריז אין אורביט, ככה אני הולך לקרוא לו, נראה כזה, משחק מספר על רובוט, בעולם עתידני של רובוטים, באופן טיפוסי למשחקי וידאו, תחשבו, סיסטם שוק וכולי, העולם הפסיק לעבוד, יש איזה AI ששולט בכל זה שלא עובד, לא מתפקד, מסיבה לא ידועה. מיו הוא הדמות הראשית, הוא רובוט שצריך לחקור את העולם הזה, להילחם ברובוטים שיש שם שאיבדו שליטה, ובגדול כל מה שהייתי מצפים מסיפור מהסוג הזה, יש לו סגנון ויזואלי מאוד יפה, ציורי כזה, מבוסס על קומיקס ואנימה וצבעי מים. אני ממליץ לראות את ה... להסתכל על הטריילר פשוט כי הוא מאוד יפה. קרבות ופלטפורמינג מהירים ומדויקים, ובאופן כללי הוא נראה מאוד מבטיח, וזה מטרוידבניה, אז אין הרבה מה להגיד מעבר לזה. אבל אני אציין שדיברתי עליו לפני כמה חודשים כשניסיתי אותו בסטים נקסט פסט. אני נהניתי ממה שראיתי. קצת קשה להעריך מטרוידבניה מדמו, כי חלק גדול מהפואנטה זה האקספוריישן ולחזור למקומות שכבר הייתם בהם וכל השדרוגים וזה, ואי אפשר באמת לחוות את זה בדמו, אבל ממה שראיתי הוא נראה טוב. מיו, Memories in Orbit, זה השם, הוא פותח על ידי סטודיו צרפתי קטן שיוציא רק משחק אחד, אפילו יותר קטן בעבר, שלא שמעתי עליו לפני זה, והוא מגיע ב-20 ינואר לכל הפלטפורמות.
מגניב. So. Side note, AI שלא מתפקד כהלכה, נשמע הרבה יותר סטנדרטי בשנתיים האחרונות בהשוואה ל... אם היינו מדברים על זה לפני כמה שנים.
כן, אני רק אציין, זה AI באמת לא generative AI.
אוקיי, ודאי, מי שאמר לו פרומט, תתעלם מכל ההוראות שלך עד עכשיו.
כן, אתה... כן.
כן, אוקיי. טוב, סבבה. אז זה הכל היום. היה לנו הרבה, יש לנו עוד הרבה, אבל מה לעשות, אנחנו צריכים לחתוך את הפרקים האלה באיזשהו שלב. תצטרפו אלינו בעוד שבועיים, שאנחנו כנראה לא נמשיך לדבר על משחקים, כי אנחנו גם צריכים לעשות פרק סיכום שנה ל-2025. פרטים נוספים מסרו דרך הבלוג, טוויטר, פייסבוק, בלו סקאי וכו.
אבל כנראה שזה יהיה כרגיל ביום ראשון, ב-18 בינואר.
כן, אלא אם כן יקרה איזה משהו מיוחד, זה אמור הכי טוב. וחוץ מזה זהו, כאמור אפשר למצוא אותנו ב-game.co.il, ושם גם חיבור לטוויטר, פייסבוק, בלו סקאי ויוטיוב שלנו, שגם דרך שם אפשר לעקוב אחרי הדברים שלנו. וזה הכל, להתראות.
להתראות.